שעה היסטורית. הלב הפועם של המהפכה הצרפתית. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מוסיה דה וולטר.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
על וולטר. בשבוע שעבר דיברנו על הספרות האנגלית והזכרנו שני סופרים גדולים, סוויפט ודפו, והיום אנחנו עוברים את תעלת המאש ואנחנו עוברים לצרפת ונדבר על וולטר, אשר למעשה שמו היה ארווה.
ארווה?
כן.
אז איך הגענו לוולטר?
והוא המציא את זה. קודם כל היה להם ארמון קטן בפרובינציה שהשם שלו דמה לוולטר, והמילה וולטר גם מבולה, לעוף, וולטיג', ובני שזה הסגנון שלו.
כלומר, מבחינת סגנון הכתיבה גם הייתה שאיפה שלו תמיד להתעופף מעלה ולשאוף למעלה?
האף שלו היה נוטריון, ואח שלו היה קנאי קתולי, והאב היה נוהג להגיד, אני מומלל, יש לי בן אחד שהוא כמעט אתאיסט, וולטר,
כן.
ויש אחד שהוא קנאי קתולי.
זה מעניין אגב איך מבית אחד יוצאים הפכים כאלה מנוגדים.
כן, טוב, ההשפעה הדתית היא מאוד חזקה. היאנסניסטים, זה הצרפתים עשו במריבות דתיות במשך כל הזמן, אל תשכחי שמלחמות הדת התנהלו בצרפת.
ואנחנו מדברים רק מבחינת רצף הזמנים על המאה ה-18.
כן, ניטשה נולד בסוף המאה ה-17. וולטר התחיל קודם כל כדור גיבור הסלונים. אני כבר זזכרתי שהסלונים זה היה המצאה גדולה של התקופה, מפני שהגברים כבר שתו קפה ותה ולא יין. ועל כן אפשר לקיים סלון, אחרת אם אתה שיקור, אתה לא יכול... לא, בצינות.
לא יכול לנהל את השיח האינטלקטואלי שהתרחש שם.
בדיוק. ו... הוא ידוע כפילוסוף, הוא כתב מילון פילוסופי אשר נשרף בפקודת בית העליון הצרפתי, כי היה חריף מדי ואירוני מדי.
נשרף ולא נותר לו זכר, או שיש עותקים שכן השתמרו?
יש המון עותקים, אבל הוא נשרף באופן חגי, והוא נאלץ, קודם כל היה לו תקרית לא נעימה, הוא לעג לאציל גדול שהיה בסלון הזה, בשדורו, אשר ציווה על משרתיו להרביץ לוולטר.
להרביץ לוולטר? כן. מדוע?
כי הוא לעג לו. ולאחר זאת הייתה שיטה אחרת.
אבל זה נשמע לי קצת תגובה חריפה, הוא בסך הכל...
זה הציל.
כן.
כן. אל נשכח שהיה מנהג בצרפת של אותם הימים, שנקרא מכתבי חותם, לצד הקשה. כלומר, אתה פנית למלך, ואמרת, פלוני אלמוני מפריע לי,
כן.
תכניס אותה בית סוהר. וזה קרה לוולטר, שבילה בבסטיל, בית הסוהר הגדול של פריס.
הבסטיליה שלימים תיפרץ במהפכה הצרפתית.
בדיוק, קודם כל זה היה משהו בעניין עצום, שהוא קם כדי לשמור על העם, הוא קם ברוב העממים מאוד. היום יש גם עמוד שמזכיר שהבסטיליה עמדה פה.
כלומר, גם היום 220 שנה בדיוק אחרי כן. המהפכה הצרפתית, עדיין השלט הזה ניצב גם לזכר הבסטיליה כמבצר, וגם יותר לזכר הסמל שהיא הייתה.
בדיוק. אני רוצה להגיד לך שהפילוסוף קאנט, שחי לא בפריז, אלא בקוניגסברג,
ולא יצא ממנה המזרחית, אפילו ליום אחד.
והוא היה רוצה לטייל באותה שעה חמש, ובעלות הבתים היו מכוונות את השעות לפי הטיול שלו.
עד כדי כך הוא היה די כאן. יקה כמו בספרים.
יום אחד הוא לא יצא. הוא שמע על נפילת הבסטיליה.
וזה היה כמובן ב-14 ביולי.
בסנט פטרסבורג אנשים התנשקו. כששמעו, כן, ברצינות. אבל הוא היה עלינו, הם אמרו.
אז זה מעניין שבסן פטרסבורג אנשים מתנשקים, בקניגסברג אנשים לא יוצאים מהבית, כל כן. אחד והתגובה האופיינית שלו, כל עם הוא תגובתו שלו.
מפני שבסטיליה זה היה סמל, והסמל הזה נהרס.
ובתוך הסמל הזה נמצא וולטר שנשלח לכלא על ידי המלך.
על ידי המלך, מפני שהוא המלך רצה להיות נחמד כלפי האביר מבית רואן.
אז אותו אציל ששלח את משרתיו להרביץ לוולטר לא מסתפק במכות, אלא גם רוצה לשלול מוולטר את חירותו, הוא מצליח.
כן. ועל כן וולטר היה נאלץ לעזוב את צרפת ונסע לאנגליה.
אבל רגע, אנחנו יודעים מה וולטר אמר לו? כלומר, מה כל כך העלה את חמתו של אותו אציל?
בסלון, הוא לעג לו, ואירוניה שלו, האציל לא היה חכם, ולא ידע מה להשיב, אז הוא אמר למשרתים שלו להשיב לו על ידי מכות.
צריך להסביר שהסלונים של אותה תקופה הושתתו בהרבה מאוד מובנים בדיוק על זה, על הסרקזם ועל הלעג. היו שם מתנהלים דיונים לא רק אינטלקטואליים, אלא גם כל אחד היה צריך להוכיח עד כמה הוא שנון.
דרך אגב, בסלונים הללו בעלת הבית תמיד גברת הייתה מזמינה, גם מציינת בהזמנות הנושא, כך שכל אחד יכול היה להכין בבית ושחודש וחודשיים מה הוא יגיד. ועל כן אלה היו חגיגות של רוח, חריפה, של הומור, של לעג.
שאין מה לומר שנגיד, בהתחשב בכמה מצורות הבילוי הנהוגות היום, זה מעורר...
דרך אגב, הסלונים עדיין קיימים בפריס, ויש לבעלת הבית פעמון שהיא מצלצלת בו כאשר השיחה סוטה מן הנושא.
כלומר, כללים קשוחים וברורים.
בדיוק, זה מוסד, זה לא הרגל. ואז וולטר היה נאלץ לנדוד לאנגליה. בשבילו אנגליה הייתה מתהימה. קודם כל הוא גילה שאפשר לחיות במדינה גדולה לא במשל אבסולוטי, שיש פרלמנט, שיש חופש דת.
אז אולי באמת לפני שנמשיך תרחיב קצת על ההבדלים בין צרפת לבין אנגליה באותה תקופה?
ובכן, צרפת לא זכתה למהפכת קרומוול. וכלומר, אנגליה דווקא הקדימה את צרפת במאה שנה.
בצרפת מה שאנחנו רואים זה שלטון מלוכני, אבסולוטי.
אבסולוטי, כן.
המלך הוא הקובע, יש לו את, כמובן את סדרת האצילים שלו.
בהחלט.
אבל הוא בעל הדעה, והעם בהקשר הזה צריך רק לציית ותו לא.
ביוק, אבל מה שחשוב זה האצולה. האצולה שזה החומה של המלך שמנע ממנו להכיר מה נושא העם.
כלומר, האצילים, מבחינת האינטרס שלהם, סרבו לאפשר למלך לבצע איזשהן רפורמות שיאפשרו, נגיד, התחלתה של דמוקרטיזציה.
כן, וולטר חזר שיקור אנגליה, אפשר להגיד. באנגליה הייתה כבר מהפכה במאה ה-17, התיזו את ראשו של המלך, הקדימו יותר את הצרפתים.
כלומר, כשאנחנו תמיד מדברים על הגיליוטינה הצרפתית, היינו צריכים לדעת שזכות הבכורה מגיעה לאנגליה.
כן, אבל לא הייתה גיליוטינה באנגליה.
רק התיזו את הראש.
בדיוק. והמלך שהותז ראשו היה צ'ארלס הראשון, שדרך אגב, יורש העצר הנוכחי של האנגליה נקרא על שמו.
הנסיך צ'ארלס.
הנסיך צ'ארלס, כן.
שאלוהים יודע אם יום אחד יגיע להיות מלך.
אני חושב שהמלכה תהיה 120 שנה, ואני מאחל לה את זה, ככה שהוא לא יהיה כל כך צעיר כשיעלה בשלטון.
המהפכה הזו, מהפכת קרומוול,
כן.
היא זו שמביאה לשינוי באנגליה. קודם כל, מה הוביל למהפכה?
מהפכה היה הניסיון של צ'ארלס הראשון לדכא את העם על הפרנסס, לפי הסגנון הצרפתי.
כן.
והאנגלים, בדרך אגב, כאשר מת לואי ה-14.
בצרפת?
בצרפת. היו הפגנות וגם התפיסו קרוזים שאמרו, אתם יודעים מה לעשות, אתם האנגלים. כלומר, זה מבשר את המהפכה הצרפתית במאה שנה.
מעניין.
כן, מעניין.
אבל בכל מקרה, באנגליה, אחרי המהפכה, יש לנו עדיין מלך. כן. יש לנו מלך עד היום באנגליה.
היום, כן, באנגליה.
אבל...
במלכה.
כן, כמובן. אבל הסמכויות מצטמצמות ומשתנות, ומוקם בית העם, בית הנבחרים.
פרלמנט, שמשני בתים, קומונס ובית הלורדים. בנוסף לזה, יש חופש דתי. אמנם הדת הרשמית היא אנגליקנית, בגלל הפרשות האהבים של הנרי השמיני,
כן.
אבל אתה יכול להיות גם דיסידנט. דיברנו לפני שבוע על דניאל דפו, הוא היה דיסידנט. כלומר, הוא לא היה לפי התוכנית הרשמית של הכנסייה הפרוטסטנטית, אלא סטייה מסוימת. והוא יכול לעשות את זה, ואתה יכול אפילו להיות קתולי באנגליה. והיום יש קתולים באנגליה.
ואתה יכול להיות אתאיסט מוחלט?
אתאיסט, בהחלט. על כן, וולטר חזר שיקור אנגליה. לא ויסקי, אלא אנגליה.
שזה מעניין שצרפתי מצליח כל כך להתבשם מניחוחה של אנגליה, למרות היריבות העזה בין שתי
כן,
המדינות.
קודם כל הוא קרא את שייקספיר, והוא נדהם. זה היה כל כך לא דומה לסגנון הצרפתי. אין אחדות המקום, אין אחדות הזמן, אבל הוא הריץ את זה. אחרי זה, הוא חשב שבכל זאת טוב לקבל את הכללים הצרפתיים.
אבל זה מעניין דרך אגב שבאותה תקופה, כמובן, בהיעדר האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו היום, שייקספיר היה ידוע באנגליה, והשפעתו כמעט לא זלגה לצרפת. זאת אומרת, עד שוולטר לא הגיע לאנגליה, הוא לא ידע בכלל.
אבל וולטר היה גם מהפכן בתחום אחר. הוא למד אנגלית. וצרפתי שלומד אנגלית זה משהו נדיר.
בהחלט. עוד מעט תספר לי שהוא גם שתה תה.
שתה תה וקפה, וכשחזר לצרפת, הצנזור אמר לו, אתה כתבת משהו על אנגליה, אתה מעליב את צרפת. ואומנם הוא פרסם מכתבים פילוסופיים לאנגלים, והספר הזה נשרף על ידי התליין בכיכר מרכזית בפריס.
גם הספר הזה נשרף וגם המילון הפילוסופי שהזכרת קודם ועוד יישרף בעתיד?
כן, אבל אני רוצה לציין משהו. שחלק של כספו של וולטר בא מפני שהוא הוציא מהדורות שונות בחוץ לארץ. ועל כן שם בחוץ לארץ לא שרפו את הספרים שלו.
אבל באופן כללי אני מתרשמת שוולטר היה מועד לשריפה פעם אחר פעם. הכתבים שלו אני מתכוונת, לא האדם עצמו.
אני רוצה להגיד לך, אני קראתי מכתב של מוצרט לאביו.
כן.
הוא אומר, וולטר, אויב האלוהות, התפגר כמו כלף. מוצרט הרך, היפה, ההרמוני, שנה את וולטר, מפני שהוא היה קתולי.
לא רק קתולי, הוא גם היה איום, איום על צורות החשיבה השמרניות, ולכן מבחינת מוצרט, מבחינת השלטון הצרפתי של אותה התקופה, הוא היווה סכנה.
בהחלט, אני כדון ג'ובאני אינו כל כך קתולי, אם כבר נדבר על מוצרט, אבל כן.
אבל השלטון הצרפתי של אותם הימים, פעם אחר פעם, מתנכל ליצירתו של וולטר.
בהחלט, ועל כן הוא מחליט קודם כל לנסוע לחוץ לארץ, עוד פעם חוץ לארץ.
שוב.
כן. והוא הכיר בחורה, גברת, מאדם די שטלה, אשר הייתה גם בלורן. לורן זה מחוז עצמאי, שהמלך של לורן היה החותן של לואי ה-15. מחוז לורן, שיחד עם מחוז אלזס, יהיה אבן המריבה בין צרפת לגרמניה במשך דורות.
כן. אז הוא פוגש את אותה גברת ממחוז לורן?
לא, היא הייתה צרפתיה, אבל היה לה ארמון בלורן, ומחוץ להשגת ידה של המשטרה הצרפתית.
ולכן הוא יכול היה למצוא שם מקום מסתור מפלט.
בהחלט. והיא הייתה לא ענייה, והוא יחד איתה עסקו במשך 15 שנים. בפילוסופיה, הם אספו ספרייה של 21,000 ספרים באותו ארמון שלה. היא אומנם הייתה נשואה.
אה.
עם משה דשטלה ביקר אצלה ואצל המאהב שלה, מוולטר. אבל בסוף היא נכנסה להיריון.
מוולטר.
לא מוולטר, אלא מקצין.
אה, מקצין שלישי.
כן.
אוללה, כמו
שאומרים. לא, ואני רוצה להגיד לך שסצנה מאוד מאוד עצובה, כאשר 13 גברים בוכים הולכים אחרי אלון המתים שלה, וולטר, בעלה וקצין.
אז וולטר חי איתה ושם הוא כותב ושם הוא יוצר?
כן, לא ספק, אבל הוא גם מגלה משהו חשוב. אתה חייב להיות עשיר כדי לא להיות קורבן. ועל כן, המעניין מאוד שהוא דאג כל הזמן, דאגותיו היו פילוסופיות, אבל הוא גם לא הזניח את התעשרותו. והוא מת לא מיליונר, אלא אדם מאוד עשיר.
אבל הוא גם נולד עמיד, לא? כי הרי סיפרת על המשפחה שלו שהייתה להם אחוזה, והבן
כן,
והנוטריון.
הוא היה בן של נוטריון, ונוטריון היה יכול לעלות לדרגת עושר די רצינית. נוסף לזה, למשפחה הייתה אחוזה, מן ארמון קטן בפרובינציה, על כן לא היה חסר כסף לוולטר גם כשהוא היה צעיר.
אבל כשהוא מתבגר, הוא הולך ומתעשר.
כן.
גם בזכות ההיכרות שלו עם אותה מאהבת השירה, אני מתארת לעצמי, אבל
בהחלט,
גם בזכות עצמו.
בזכות עצמו. הוא דאג כל הזמן הזה, כי החופש הוא אושר. אושר בעין, אושר באלף.
כלומר, וולטר הבין שבמציאות החברתית שבה הוא חי, וודאי וודאי אנחנו חיים בה היום, אם אין לך כסף, לא סופרים אותך.
בדיוק. זה אמנם ציני מאוד, אבל זה ריאליסטי מאוד. ולא רק בצרפת, בתקופה שלו, גם במדינות אחרות. גם במדינות הקרובות לנו.
אבל הוא מתעשר מתוך יצירתו, או שהוא נאלץ לעבוד בעבודות נוספות כדי לממן את היכולת
לא,
ליצור?
לא, היצירה, כפי שאמרתי, זכתה להוצאות בחוץ לארץ. והם שילמו לו.
Thank you.
הוא גם היה עיתונאי.
הוא היה עיתונאי, ונוסף לזה יש גם ידידות שלו הגדולה עם מלך פרוסיה, פרידריך השני, שטען שרק צרפתית היא שפת בני אדם, שהוא מדבר עם הכלבים שלו בגרמנית.
טוב, הוא נשמע כמו מלך מאוד פטריוט אם הוא מדבר עם הכלבים בגרמנית ועם בני אדם בצרפתית. והוא עצמו גרמני.
הוא היה גרמני, ואיתו אין סולרן, אבל אז לא היה כל כך חשבוי מעניין על זה.
והידידות הזו עם וולטר משפיעה על הדרך שבה הוא מושל?
לא. זה משפיע על וולטר, שמתחיל להתרחק ממנו, וגם יש גם מריבות מאוד קטנוניות למספר על נירות.
מה זאת אומרת?
כי וולטר רצה בלילה, יהיו מואר, החשמל לא פעל, על כן הוא רצה נירות.
החשמל לא היה.
בדיוק. אבל מנהל המשק של ההרמון טען שוולטר מבזבז יותר מדי נירות.
טוב, עם כל הכבוד, אבא שלו לא עובד בחברת הנרות או משהו בסגנון הזה. בדיוק,
ואחר זאת זה הגיע לסקנדל, לשערוריה, וולטר ברח מברלין.
הכל בגלל הנרות?
גם עניינים אחרים. סך לזה, בברלין היו הרבה צרפתים, ווולטר היה מבקר אותם ולא הגיע להם, ופרידריך השני לא אהב את זה, כי סוף סוף הוא שכר את הצרפתים הללו כדי שילמדו אצלו.
אבל וולטר לא התכוון לוותר בכל מה שקשור ללעג. הרי הוא נחשב בין השאר גם לאחד הסטיריקנים הגדולים ביותר של תקופתו.
זה כוחו. ועל כן, כשהוא ברח מברלין, המלך שלח את המשטרה אחריו, הוא נאסר, הידידות הגדולה הזאת נגמרה מאוד לא יפה. אבל היו לו גם ידידים אחרים. קטרינה הגדולה, הקיסרית הרוסית, התכתבה איתו. והיום, ואני ראיתי את זה, הספרייה הפרטית של וולטר נמצאת בסן פטרסבורג.
מעניין. כלומר, yeah. בארצו שלו הוא נרדף. באנגליה הוא פורח ומסגשג. בפרוסיה, לימים גרמניה, הוא בהתחלה מצליח, אבל אחר כך נרדף. כן, ואז הוא מוצא בכל זאת מקום נוסף שבו הוא יכול לפזר את הגותו, וזה רוסיה.
כן, הרוסים דרך אגב, מי שקורא מלחמה ושלום של טולסטוי,
גם כן דיברו צרפתית.
רואה שצרפתית כל הזמן.
בעצם באותה תקופה צרפת הייתה חוד החנית מבחינה תרבותית.
לא ספק. כל אירופה דיברה צרפתית, כלומר השכבה השלטת.
ועד היום נדמה לי שחלק מהתחושות שמרגישים אזרחי צרפת, כשהם רואים את השינוי שחל בעולם, נובעות בין השאר מזה שהם כבר לא מחזיקים בבחורה.
רק אחרי מלחמת העולם הראשונה.
זה השתנה. בהשקיעה,
כן. והשפה האנגלית עלתה ושולטת היום.
ונדמה לי שגם אתה קצת מצטער על כך.
טוב, זה עניין אישי, אני רוצה לדבר עליה. Look at this view, mountains and towers, green meadows too, bursting with flowers. This is the heart of this best of all possible worlds, quite the best part of this best of all possible worlds. This is the heart of this best of all possible worlds, much the best part of this best of all possible worlds. Our men are lean, handsome and active, where have you seen girls more attractive? None has more grace in this best of all possible worlds, no finer race in this best of all possible worlds, no finer race in this best of all possible worlds, no better place in this best of all possible worlds. But best of all, we now convene with keen anticipation to watch a happy wedding scene and have a celebration, a happy celebration. All hail the groom and bride of whom our hearts could not be fonder. The love that reigns in heaven above is mirrored in the marriage of Candide and Cunegonda. Candide and Cunegonda. Wherefore and hence, therefore and ergo. Wherefore and hence, therefore and ergo. All for the best in this best of all possible worlds. All for the best in this best of all possible worlds. Any questions? Ask without fear, I've all the answers here.
בכל מקרה, אם אנחנו חוזרים לוולטר, אז עכשיו הוא חי ברוסיה?
לא, הספרייה שלו חיה ברוסיה. עכשיו, יש גם דברים להגיד לוולטר, שהוא גם כתב סיפורים. והסיפורים הללו הם חריפים מאוד, ועזרו לו להתפרסם. אם כי היום הם לא פחות קרויים. למשל, קנדיד, כל אחד יודע,
כן.
שזה ספר שלועג לאופטימיות הדתית של לייבניץ. והמסקנה שלו, אנחנו חייבים להביד את הגן שלנו, ולא להפליג בעולמות לא קיימים.
כשאתה אומר לאופטימיות הדתית של לייבניץ, אתה מתכוון בין השאר לפילוסופיה שלו, שמדברת על האל הטוב, האל הרציונלי.
הוא אומר שבעולם הזה כל הדברים הם טובים, והמטרה היא כמובן טובת הכלל.
למעשה אנחנו חיים בעולם הטוב ביותר האפשרי.
כן, למהיר די מאוד. וזה כמובן הרגיז את וולטר, שהזכיר לו שב-1755 הייתה רעידת אדמה בליסבון, והצונמי, והיו אלפי מתים. איזה עולם טוב הוא בזה, עם רעידות אדמה של וולטר.
וצריך לומר שבאותה תקופה, וולטר עוד לא ידע איזה אסונות עוד נכונים למין האנושי, לא רק בגלל אסונות טבע, אלא אסונות שהמין האנושי ימית על עצמו במו ידיו.
זה נכון. הוא לא ידע מה זה הייל היטלר. קנדיד זה, המילה קנדיד זה תם. וזה גיבור שעובר כל מיני הרפתקאות, ובסוף הוא הבין שהאופטימיות התמימה של לייבניץ היא לא מבוגרת. ועל כן, מה היה המסקנה? להביד את הגן שלנו.
מה זאת אומרת?
כי לטיבן את הז'רדן, כל אחד חייב לטפל בעניינים שלו, ולא להפליג, אם כי וולטר בעצמו הפליג את זה.
אבל בעצם מה שוולטר אומר, אל תשגו עכשיו במחשבות פילוסופיות על העולם שהוא כל כך טוב ומיטיב. עשו אתם את הטוב שלכם במועדכם, תפחו את הגן הפרטי שלכם, ואם כל אחד יהיה עסוק בהפיכת העולם הפרטי שלו לעולם טוב, העולם באמת יהיה טוב יותר. אי אפשר לסמוך על העולם שיהיה טוב כשלעצמו.
אבל הדוגמה היא וולטר בעצמו, שטיפל בגן שלו, שהגן שלו היום פורח בעולם כולו.
וזה הגן היצירתי כמובן.
בדיוק. לא מתכוון לגן של
קרובים.
פרחים, כן.
אם כי גן של קרובים זה יכול להיות דווקא נחמד?
הקרוב נקרא שופלר בצרפתית, ויש בניחה שאנשים בלתי משכילים בנשואים מביאים קרוב כי זה פלר.
בכל מקרה, בגן של וולטר צמחו ספרים.
לא ספק, גם סיפור נוסף, מיקרומגס, שזה למעשה הסיפור המדע דמיוני הראשון, שאדם מכוכב אחר נודד לפני שמגיע לאדמה.
כלומר, זו הפעם הראשונה שאפשר למצוא ביצירה ספרותית התייחסות ליצורים מעולמות אחרים.
בדיוק.
מעניין.
והוא כתב לאנג'ני, שזה על, על אינדיאן קנדי, שבא בצרפת, שהוא חושב שזה גן העדן, הוא מגלה שזה דומה לגהינום. זה גם חריף מאוד, והצנזורה לא אהבה את זה.
אז שוב, וולטר מראה לנו שהעולם שבו אנחנו חיים, הוא רחוק מלהיות מושלם ואידילי.
בתקופה הזאת, כמה מאות אינטלקטואלים עבדו על מפעל גדול שקיים גם היום, האנציקלופדיה.
שדיברנו עליו לא פעם בתוכניות שלנו כאן.
וולטר חשב שהאנציקלופדיה זה מפעל נפלא, אבל יש כמה כרכים, כרכים רבים, והעם פשוט לא יכול לקרוא את זה, גם אפילו שיודעים לקרוא ולכתוב. ועל כן הוא הוציא את התמצית שלו על ידי המילון הפילוסופי, שזה הפך להיות התנך של ההשכלה.
רק נזכיר, האנציקלופדיה שאליה אתה מדבר, זה הניסיון הראשון בעצם לאגד תחת, נגיד, קורת גג אחת מבחינה ספרותית, אני מתכוונת, את כל הידע בתחום המדע, האומנות והפילוסופיה.
בדיוק. זה מפעל גדול מאוד.
גדול מאוד, שאפתני מאוד, שאף פעם לא...
מבחני מאוד.
בדיוק, שאף פעם לא בוצע בעבר, ובאמת יושבים טובי המוחות הצרפתיים, ומצליחים לייצר את אותה אנציקלופדיה. מה שעושה וולטר אומר, בסדר, זה טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים אפילו גם את האנציקלופדיה הזו עכשיו לזקק, לתמצת, כדי שתהיה גרסה נגישה יותר לציבור כולו.
ספר אחד.
וזה הספר שנשרף?
כן, גם זה נשרף, גם המכתבים לאנגלים, כל מה שהוא כתב נשרף.
אבל תסביר לי...
ולסף הוא בעצמו היה גם בבסטיליה. הוא נשלח בבית סוהר, על ידי בקשתו של אותו אציל, שאפילו שלח את המשרתים שלו להרביץ לו וולטר.
כפי שדיברנו בתחילת התוכנית. אבל תסביר לי, אני יכול להבין למה שורפים את המכתבים, עוד פעם, להבין, לא הייתי עושה את זה כמובן בעצמי, אבל אני יכול להבין למה הם רצו לשרוף את המכתבים הפילוסופיים לאנגלים. יש כאן משהו שמבחינת צרפת מהווה איום על הסדר הציבורי בצרפת, כי הוא מדבר על אידיאלים מחוץ.
לא, אבל אמרו לו, היצירה שלך, אדוני, היא לא פטריוטית. אתה משבח את האויב המסורתי שלנו.
אבל למה לשרוף את המילון? המילון הפילוסופי, איפה פה יש בגידה בפטריוטיות? איפה פה יש סכנה למשטר?
מפני שהוא פשוט מאוד משבח את האנגליה, והאנגליה היא האויבת המסורתית של צרפת, מלחמת בית השנים, אל נשכח. הם התפייסו רק ב-120.
כלומר, גם בתוך המילון הפילוסופי, בעצם וולטר מכניס כבר רעיונות חתרניים מבחינת הדרך שבה צריכה להתנהל המדינה.
בהחלט. אם כי לפי דעתו הם לא חתרנים, אלא הם נבונים. שהוא אמר.
אז בוא נקרא להם מהפכנים.
ובכן, עכשיו יש פרשה אחרת עם חיי וולטר, שהיא מאוד חשובה, והוא למעשה היה אדם שירה את הדרך לאמיל זולה כעבור 100 שנה. בטולוז, עיר בדרום צרפת, מת בחור. והמשפחה של הבחור הזה הייתה פרוטסטנטית. ואז הכנסייה, אנשי הכנסייה, המציאו שהבחור נרצח על ידי אביו, מפני שאביו שמע שרוצה לעבור לדת הקתולית.
כלומר, עלילת דם.
קלס, כן. ואחד הבנים של המשפחה נדד לוולטר, וולטר רצה לשמוע את זה, יריב דתי, זה לא מעניין אותי. אבל עד הסוף הבין שזה הייתה, כפי שאת אומרת, עלילת דם. ואז וולטר כתב לכל ידידיו, גייס את הקהל, והצליח לבטל את המשפט ולטהר אותו מסכן, קלס, שעשה להורג, לא אבן וכפו.
בעצם מה שאתה אומר זה שהכנסייה האשימה את אותו אב שרצח את בנו בגלל הרצון של הבן לכאורה להמיר את דתו, לשנות את האמונה הדתית שלו, והאב הוצא להורג בשל כך.
האמת היא אחרת כמובן, שהילד, שהבן היה קלפן, הוא הפסיד במשחק קלפים, על כן הוא התאבד, והוא לא נרצח על ידי אביו.
נוסף לזה,
הבן היה, הבן שמת היה אתלט, ואב היה זקן בלה. על כן זה היה אבסורד מן ההתחלה.
וולטר יושב בפריז, הוא מקבל את כל הפרטים האלה שאתה מספר מאותו בן, האח של זה שמת, הבן של האב שהוצא להורג.
בהתחלה הוא הבין, הוא לא האמין. זה יותר מדי מפלצתי. הוא גייס את הקהל, ועד כדי כך שהמלך לואי ה-15, שלא אהב את וולטר, היה חייב לגייס את המשפטנים שלו, כדי לבטל את המשפט עלת הדם שעלתה בחייו של אותו סוחר פרוטסטנטי מטולוס.
אז וולטר מצליח להביא לשינוי, לא משנה שזה כבר לא עוזר מבחינה מעשית, אבל לפחות לטיהור שמו של האב.
אבל וולטר נתן דוגמה 100 שנה לאחריו למזולה שכן הציל את החף מפשע את דרייפוס.
וגם סימן אולי את חובתם של אנשי הרוח לא לעמוד מנגד כשהם רואים שיש עוול שמתרחש
בדיוק,
מולה.
זה אפשר להגיד שהוא היה חלוץ. אם כי היו גם אנשים שלחמו למען האמת לפני וולטר, אבל עכשיו כמובן זה הפך הצו של אינטלקטואל לא להיכנע לדיכוי ולניצול ולהשפלה.
אתה מדבר על היותו של וולטר חלוץ, ועל כך שהוא בעצם הקדים את זמנו בהרבה מאוד מובנים. אחד התחומים שבהם וולטר נחשב באמת כמעט לנביא, זו המהפכה הצרפתית.
וולטר אפילו כתב, כל הסימנים מעידים שאנחנו ערב מהפכה גדולה, שאני לצערי לא אוכל לראות אותה. וזה הוא צדק לחלוטין.
זאת אומרת, הוא לא רק ניבא את עצם המהפכה, הוא גם ניבא את התזמון שלה, שיהיה אחרי מותו.
בדיוק. והוא מת לו ב-78, זאת אומרת, 11 שנים לפני המהפכה.
אבל מה בכתבים שלו נחשב באמת לנגיד הגפרור שהצית את אש המהפכה?
כל היצירה שלו. הוא הביע למשל הרנות שהם יסוד הסיסמה של המהפכה, חופש, שוויון ואחווה.
והוא מביע את זה במפורש, או דרך המחזות שלו, דרך הסיפורים שלו?
גם המחזות שלו, למשל יש מחזה אחד שלו בשם מוחמד, ששם הוא קם למען חופש הדת.
טוב, המחזה הזה הוא גם קצת שנוי במחלוקת, בגלל המסרים שיש בו נגד האסלאם, אז נגיד נותיר אותו מחוץ לדיון שלנו, וכן נתרכז אבל גם בכתבים הפוליטיים של וולטר. וולטר אומר בצורה ברורה, מביע את רעיונותיו ואת העקרונות שלדעתו צריכים לכונן את קיומה של המדינה.
כן, אבל כדי להיות חסון לפני המשטרה הצרפתית, הוא נוסע לשוויצריה,
עכשיו לשוויצריה?
כן, והוא קנה אחוזה ליד ז'נב, סירה. והאחוזה הזאת הייתה ממש על הגבול. ככה שאם המשטרה הצרפתית הייתה מתקרבת, היה בורח לשוויצריה, והמשטרה השוויצרית הייתה בורח לצרפת.
אז זה היה מיקום אסטרטגי ממש.
בדיוק, והמקום הזה הפך למקום של עלייה לרגל, של כל האינטליגנציה האירופאית.
אבל נשמע שכולם רדפו אותו.
והריצו אותו. עכשיו יש כאן בעיה מעניינת מאוד, זה יחסו לדת. הוא לא היה אתאיסט, והוא הסביר מדוע. אם אני אפיץ את האתאיזם, אז המשרתים שלי ירצחו אותי, כי לא יהיה שום מעצור.
כלומר, הוא ראה בדת בעצם מכשיר משטור כזה.
להמוני
העם. סוציאליזציה.
כן.
שזה נקודה מאוד מעניינת, כי אנחנו תמיד רואים לאורך ההיסטוריה איך פילוסופים רואים בפילוסופיה שלהם את האמת עצמה, אבל משתמשים בכל מיני דרכים אחרות כדי לחנך את ההמונים שלא מסוגלים אולי להבין את הפילוסופיה הנעלה הזו. הדוגמה הכי אולי מובהקת היא אפלטון, שמדבר על זה שהפילוסופים צריכים לשלוט במדינה, אבל כדי שההמונים לא יתמרמרו, נשתמש באמנות, נחנך אותם דרך האומנות, שכשלעצמה היא בעיניו לא דרך ביטוי הולמת.
את צודקת לחלוטין.
והנה עכשיו אנחנו רואים את וולטר עושה את אותו הדבר ביחס לדת.
בדיוק. ויש ויכוח, מפני שעד היום יש כל מיני סופרים שחושבים שהוא היה אתאיסט, ואחרים אומרים לו, הוא היה דאיסט. כלומר, הוא הסכים שאלוהים קיים, אבל לא לפי כללי הדת הקתולית או של דת אחרת.
כלומר, הוא כפר בעצם במוסכמות הדתיות, בהלכה הדתית, אבל לא בעצם הרעיון הדתי, לפחות לפי חלק מ...
לפי חלק, כמובן, אבל הוא גם הסביר מה שאני אמרתי, שאם אני, אם המשרתים שלי לא יאמינו באלוהים, הם ירצחו אותי כדי לשדוד אותי.
Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire, et Pierre de Casanova, et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux, et plus ça devient...
היו לו ילדים? כלומר, הזכרת את אהובתו שילדה ילד מקצין אחר.
הוא לא היה קצין, וולטר.
כן, בסדר. אז היו לו צאצאים משל עצמו?
לא.
הוא התחתן אי פעם?
לא.
שום דבר?
היו לו אהובות. הקריירה שלו התחילה כאשר היה דיפלומט צעיר בהולנד, ושם הוא התאהב בהולנדי צעירה, ועל כן האף שלו החזיר אותו מאמסטרדם.
רגע. היינו באנגליה.
כן.
היינו בפרוסיה,
כן.
היינו ברוסיה, היינו בשוויץ, עכשיו אתה אומר לי שהוא בעצם התחיל את כל הסיפור הזה בהולנד?
לא סיפור הזה, אלא הסיפור אישי שלו.
אני רק רוצה להזכיר למאזינים שאז לא היו מטוסים, להגיע ממקום למקום לקח זמן, איך הוא הספיק?
זה וולטר.
ואני מתארת לעצמי שמעבר להשתאות שלנו מההישג בזמן, יש כאן גם השפעה גדולה ליצירה במובן הזה שהוא שואב כל הזמן השפעות מהמדינות שבהן הוא מבקר. הוא לא ספון בביתו וכותב רק על מה שהוא מכיר.
אני רוצה להגיד, באוניברסיטת תל אביב נמצא מהדורה של האנציקלופדיה הצרפתית. הוא מודפסת בקיל, כלומר בצפון גרמניה. וזה סימן שבכל המקומות התפיסו את היצירות שלו, ואלה היצירות שהם עומדים תחת השפעתו, והלוואי, והיו גם לנו היום אנשים כמו וולטר.
אני שואלת אבל איך הוא הושפע מהמסעות שלו בעולם, איך זה השפיע על הכתיבה שלו?
קודם כל, מפני שהוא ידע ספריות אחרות, בעיקר האנגלית, הוא ידע גם איטלקית דרך אגב, וגם ספרדית. מבחינה זאת היה אדם מאוד מאוד משכיל,
והוא נחשף גם למסורות מחשבה אחרות.
בהחלט. על כן הוא היה אדם אנציקלופדי. גם סופו של וולטר הוא ראוי לציון. הוא הוזמן לפריס. היה באותו מקום על גבול השוויצרי.
כן.
הוא חזר לפריס והייתה אפותיאוזה. הפגנות, הידד. הוא הלך למחזה.
הפגנות בעד.
בעד, כן.
חזרתו לפריס.
הוא הלך לקומדי פרנסז לראות מחזה אחד שלו. ואז הציבו את הפסל שלו לבמה והכתירו אותו בזר דפנה.
את וולטר?
וולטר היה בתוך האולם והפסל שלו היה לבמה. והכתירו אותו על הבמה, וכולם הריעו.
מה זה נשמע כמעט כמו מיני נפוליון?
זה אפותיאוזה, כן.
אז אתה מתכוון לשיא חייו אולי של וולטר, באותו מעמד שבו הוא מוכתר כמעט לקיסר, או...
נכון, וכמה ימים לאחר זאת הוא התחיל לקסוס.
זאת אומרת, זה גם היה סופו בפועל.
בדיוק, ואז בא ישוי, כלומר נזיר, ונסע לשכנע אותו להצהיר משהו, נאמנות, לדת הקתולית.
ברגע האחרון של חייו, ברגעים האחרונים של חייו, הוא רוצה להמיר את דתו בחזרה ולהציר נאמנות לקתולים.
כן, אבל וולטר לא נכנע. הוא אמר, תן לי למות בשקט.
ולא הסכים לציית למרות הדתית, אפילו לא ברגעיו האחרונים.
בדיוק.
וצריך להזכיר בהקשר הזה שהכנסייה השתמשה ברגעים האלה על ערש דווי, ככלי להמיר בחזרה או להחזיר אליה בחזרה מאמינים, כי אז היה מגיע הכומר והיה אומר, תשמע, מה שחטאת בחייך חטאת, אבל זו ההזדמנות האחרונה שלך לזכות בחיי נצח, בעולם טוב יותר, להגיע לעולם הבא, לגן העדן. עכשיו, ברגע האחרון, תצהיר נאמנות לדת הקתולית, לאלוהים, ויסולח לך כל חטאיך יישכחו.
אז וולטר חשב שחיי נצח היא בתרבות העולם, בזיכרונות של בני האדם, ועל כן הוא לא נכנע לאותו כומר.
וזה היה למעשה סוף חייו, אבל עדיין לא סוף הסיפור.
לא, מפני שכמה קתולים הוציאו אותו מן הקבר, וקברה אותו בפנתיאון. פנתיאון זה מוסד המוקדש לזיכרונותם של אנשים גדולים.
ובצרפת בעצם מוכירה את זכרם של גדולי אנשי הרוח שלה, במהפכה הצרפתית, מוציאים את גופתו של וולטר מן הקבר ומעבירים אותה אל הפנתיאון.
ואז כמה קתולים מוציאים אותו מן הפנתיאון.
נשאר עוד פעם.
כן, וזורקים אותו בגלי השפעה. ושום דבר לא נשאר מן הגבירה של וולטר, אבל נשאר הלב שלו בספרי הלאומית. ולי הייתה זכות לראות אותו.
לפני שנמשיך, אני רוצה להבין שהבנתי אותך, כי אנחנו נכנסים פה כבר לרבדים קצת מורבידים, לטעמי.
אנטומים.
אנטומים, לגמרי. לפני שהכניסו אותו לפנתיאון, הוציאו את הלב ושמו אותו בספרייה.
בספרייה לאומית.
איזה נחמד לשמור לב. למה לא לשמור?
לב של וולטר.
של וולטר, כמובן. בפורמלין, בספרייה. ואת כל שאר הגופה שמו בפנתיאון.
בדיוק. ואז כמה קתולים גנבו את... היא גביעה בפנתיאון, וזרקו אותה על תל השפעה.
הבנתי, אז כל שאר הגביעה בהשפעה, הלב נשאר בספרייה הלאומית, ואתה הלכת לראות את הלב הזה.
כן, והתרשמתי.
אני בטוחה, אני בטוחה שמדובר בלב יוצא דופן.
לא ספק.
אבל לא רק הלב של וולטר נשאר, וזה אולי ברמה הפיזית, אפשר גם לדבר אולי על הלב והנשמה ברמה המטאפורית, וזה היצירה שלו, והיא עדיין חיה, ואמרנו, השפיע בצורה משמעותית מאוד על המהפכה הצרפתית.
על הציביליזציה האנושית.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente.
שעה היסטורית.
Mourir de ne l'avoir pas eu.
הלב הפועם של המהפכה הצרפתית.
Il avait multitude accablante.
הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מיסייה דה וולטר.
Ils ont su me convaincre et ma muse insolente.
עורכת נטלי פדון.
Sera liée à leur foi. Avec
ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בן יהודאי, ציון שמש ודניאל ברש. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך קנדיד ללאונרד ברנשטיין, קטעים מתוך קונצרטים מלכותיים לגרטרי, ומתוך קונצרטים באירופה לקופרן. כמו כן הושמעו שיריהם של ז'אק ברל ושל ברסאנס.
Il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente,
d'accord, mais de Morland hante. Les Saint-Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.